טוב, לפני שנתחיל, אז היום זה השיעור האחרון של השנה, השבוע הבא אני כבר טס לאומן, אז בעזרת השם שיהיה לכם שנה טובה, היום זה שיעור האחרון של השנה, שבוע הבא לא יהיה שיעור שלי, שמעזור הלאה, שנה חדשה. שיהיה לכולם שנה טובה, מתוקה. טוב. אין לנו כרגע תאריך, אבל מסתם שאחרי החגים נחזור למסלול של יום שקוף, יום חברים. אני חושב שכן, נראה לי שכן. אין לנו שום דבר ברור כרגע, אבל בטח במשרד מקבלים מידע. שמחה רבה. טוב. אז אנחנו מתקרבים לראש השנה. לפני שנייה היה ראש השנה, ועכשיו... רבי נחמן אמר, מה אני עושה במוצאי ראש השנה? מה הבן אדם עושה במוצאי ראש השנה? הוא אמר, אני מקשיב לשמוע את הסליחות של שנה הבאה כבר. אז הנה זה שוב מגיע. יש חסד גדול בזה שיש סוף לדברים, שיש גבול. נגמרת שנה. נגמרת שנה זה לא סתם איזה... תאריך כזה, סתמי כזה, של, זה מספר שמשתנה באיזה לוח. נגמרת שנה, זה אומר שבאמת משהו נגמר. משהו נגמר לגמרי, וברוך השם, משהו חדש, מתחיל. זה לא שהעולם זה מין שגרה אינסופית כזאת, בלי התחלה ובלי סוף. יש סוף. וכמו שאנחנו אומרים, מברכים אחד את השני בראש שנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כי עיקר ההתחלה בראש השנה. זה לא רק התחלה טכנית, שטוב, הנה, זה א', זה ב', זה ג', זה 1, זה 2, זה 3, זה לא משהו טכני. זה אומר רבי נתן, בראש שנה נמשך החיות והתיקון לכל השנה כולה. ועל כן נקרא ראש השנה. ראש, דווקא ראש. זה לא ראש רק בגלל שזה ראשון מבחינה טכנית. זה ראש בגלל שזה העיקר. כמו שאצל האדם, הראש של האדם זה העיקר. ומה שקורה לו בראש, זה מה שקורה לו בחיים. הכל מתחיל ונגמר בראש של הבן אדם. אז יש, אומר רבי נתן, שלוש קומות. קומה של עולם, קומה של שנה, וקומה של נפש. כמו שבקומת נפש, שזה האדם, שהיא קומת האדם, עיקר חיות האדם תלוי בראש, ששם המוחין שמכהין את כל קומת הגוף כידוע, בקומת האדם, בצורת האדם, הדבר המרכזי זה הראש, ששם עיקר משכן הנשמה, המחיה את כל הגוף, כל איבר ואיבר, כפי חיותו. כל החיות וההתנהלות של כל האיברים, זה לפי מה שקורה בראש. אז כשקוראים ליום הראשון של השנה, ראש השנה, אז יש כאן אמירה, שזה המערכת הפעלה של כל השנה. זה ההתחלה של הכל, לא רק טכנית, אלא גם פנימית. מה שקורה שם, זה הבסיס לכל מה שיקרה. והידיעה הזאת זה דבר עצום. כי כשאדם חי את החיים שלו באופן שגרתי יום אחרי יום, אז בדרך כלל הוא לא מזהה איזה יום, טוב, היום הזה הוא משמעותי, מה שאני אעשה פה זה ישפיע על כל הימים. כל יום זה יום לעצמו. זה גם נכון, אבל יש יום שהוא משפיע על כל הימים, ראש השנה. כמו כן ממש נקרא יום הקדוש והנורא הזה ראש השנה. ראש דווקא. דהיינו שבו עיקר המוח והחיות של כל השנה. כי בו מתחילים כל התיקונים, והוא מחיה את כל ימות השנה, כמו שהראש שבאדם שמחיה את כל הגוף. אין שום הרגשה וחיות, בשום איבר, בלא חיות, הנמשך לו מהראש והמוח. כמו כן, אין חיות ותיקון בכל ימות השנה, כי אם על ידי ראש השנה שמחיה את כל הקומה. אז ההתחלה של הכל, זה מה שקורה בראש. מצד אחד, זה מתנה גדולה לדעת את זה, כי אז אני ארכז את המאמצים שלי במה שמפעיל את הכל. איפה שנותן את הטון להכל, שם אני ארכז את המאמצים שלי. מצד שני, זה מלחיץ. כי זה נותן הרגשה שאם אני אפספס פה, אז אני אפספס בכל השנה. אז באמת מידה טובה מרובה, מידה טובה מרובה ממידת פורענות. זאת אומרת, כל דבר טוב שאני אכניס לראש השנה, זה ישפיע טוב על כל השנה. ואם אני לא אצליח במשהו, קודם כל זה טבעי ונורמלי, ואפילו אם אני אעשה טעויות ושגיאות, אז נכון שזה משפיע, אבל כמו כל דבר שלילי, אפשר לתקן אותו. אפשר לאפס מונים, אפשר לעשות תשובה, אפשר להתחיל מחדש. הטוב ינהל את הכל, את הרע, אם חלילה היה שם, אפשר לתקן. אז נכון שזה נקרא יום הדין, אבל כמה חסד יש בזה שאנחנו יודעים מתי מתרחש הדין. ברגע שאדם יודע מתי עושים לו דין, אז הוא יכול להתארגן, לבוא לדבר הזה מוכן. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה להכנה לראש השנה. האמת שבכל דבר, חז"ל אומרים, כל דבר שבקדושה צריך הזמנה והכנה. כל דבר שאנחנו מתכוננים אליו, אנחנו מכינים את הרצון, את המחשבות, את המעשים, אנחנו מתארגנים לקראת הדבר הזה, וזה לא נופל עלינו בהפתעה, אז זה מכין כלי. עם הכלי הזה אנחנו מקבלים את השפע שמגיע. אז רבי נתן אומר בליקוטי ההלכות, כל ימות השנה צריכים להכין את עצמו על ראש השנה, שהוא יום הדין. אז רבי נתן אומר, כל השנה צריך להתכונן ליום הזה. כאשר נשמע מפיו הקדוש, מה שרבי נחמן אמר, שהעיקר הוא ראש השנה. כי כמו שהאדם צריך להכין את עצמו כל ימי חייו ליום הדין הגדול והנורא של העתיד, כמו כן בפרטיות צריך להכין את עצמו כל ימות השנה על ראש השנה שהוא יום הדין, וביותר צריכים להתחיל להכין את עצמו כשרואים שהימים הם משמשים ובאים, שהם מ-15 באב ואילך. אז כבר התרחקנו משם, אנחנו ממש קרובים. אז מה קורה ביום הדין? כדי להבין איך להתכונן, צריך להבין מה קורה. מה קורה שם? כמובן צריך להגיד, אמרנו את זה הרבה פעמים, שדין, זה, פירוש המילה דין זה לא דבר רע. כמו שהמילה חסד היא לא דבר רע. היא לא דבר טוב. זה תלוי איך משתמשים בכל דבר. אז בואו נראה מה קורה ביום ראש השנה. בתפילת מוסף של ראש השנה אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. בראש השנה נברא העולם. נברא האדם, ועל ידו השתלמה בריאת העולם בעצם. ורבי נתן כותב, ובכל ראש השנה חוזר ונעשה מה שהיה בתחילת הבריאה, כמבואר בכתבי האריז"ל. אנחנו יודעים שהחגים היהודיים הם מכוונים לאיזושהי התנהלות רוחנית שקיימת בעולם. ויש דברים שקרו, והם נגמרו ולא חוזרים על עצמם. יש דברים שקרו, וברגע שהם קרו, אז הם הפכו להיות סוג של פעימות שמגיעות לתוך העולם. שכל שנה באותו זמן זה קורה שוב. זאת אומרת, זה התחלה של פעימות כאלה שמגיעות לעולם. וכל חג יהודי הוא מכוון לאיזה אור, לאיזה שפע שמגיע, והמצוות שאנחנו עושים זה הכלי שלנו לקבל את הדבר הזה. אז מה קרה בראש שנה? חוזר ונעשה מה שהיה בתחילת הבריאה. תשימו לב שכל החגים מתחילים היסטורית במשהו שקרה לעם ישראל. בפסח יצאנו ממצרים, בסוכות הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, בפורים נעשה לנו נס, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא סולח לנו, אבל מה קרה בראש השנה? בראש שנה זה התחלה של כל ההתחלות. בראש שנה התחיל הכל. נברא האדם שמקיים את העולם. ועיקר ההתחדשות הנפלא נעשה בראש השנה מעין תחילת הבריאה, ובעניין המתקת הדינים. להמתיק כל תוקף הדינים המתעוררים בראש השנה, שנמשכים מבחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, שזה היה בראש השנה. אז בואו נראה, בואו נחזור היסטורית לפני 5,772 שנה, שלוש עוד מעט, ונראה מה קרה שם. מה קרה שם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו, עוד מעט, עוד כמה ימים, עוד זמן קצר, הקדוש ברוך הוא בורא אותם מחדש. אז מה שקרה שם חוזר על עצמו בקטן, וממה שקרה שם אנחנו יכולים ללמוד על מה שקורה, מה שהולך לקרות בראש שנה. אז כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה וכמה שמות, חלקם מופיעים בתורה, חלקם מופיעים בכתבי חז"ל, חלקם נסתרים, סודיים. השם הראשון שמופיע בתורה זה שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים. אז שני השמות היותר מפורסמים של הקדוש ברוך הוא שמופיעים בתורה, אלוקים ושם הוויה, שם השם. עכשיו, שם אלוקים הוא מלשון אייל וכוח. שם אלוקים מרמז על מידת הדין, ושם הוויה מרמז על מידת הרחמים. אז רש"י שואל, בשם המדרש רבה, למה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? למה השם אלוקים מופיע בתור השם של הבריאה הראשונית, ההתחלתית, ולא שם אחר? אז אומר רש"י, בשם המדרש רבה, שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין. אז בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. תכף נראה מה זה אומר. מידת הדין הרמוזה בשם אלוקים. ראה שאין העולם מתקיים, ראה שזה לא ילך, והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. זאת אומרת, יש מחשבת הבריאה הראשונה שזה דין. יש חרטה, יש שיתוף של דין ברחמים. איפה אנחנו רואים את זה? כמה וכמה פסוקים הלאה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. הנה מופיע בהמשך התורה, לא רחוק, גם בתיאור הבריאה, מופיע שוב סוג של חזרה על סיפור הבריאה, אבל הפעם עם שני שמות. השם אלוקים. עכשיו, תחילת הבריאה מחשבת דין. התוכנית המקורית היא תוכנית של דין. אומר אור החיים הקדוש, וכך היא התכלית שעמד הכל בדין. מה זה עמד הכל בדין? תוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא שהוא יברא עולם, יברא אדם, לאדם תהיה בחירה חופשית לחלוטין בין טוב לרע, והוא יהיה נידון רק לפי מעשיו. יבחר בטוב יקבל טוב, יבחר ברע יקבל רע, וזהו. ואז הוא יהיה ראוי לכל הטוב הזה לפי מעשיו. זו התוכנית המקורית. ומה זה שיתוף? אומר אור החיים הקדוש כך, אלא שראה שאותו הדין לא יוכל העולם לעמוד בו, שיתף עמו מידת הרחמים. פירוש, לא שחזר בו ממחשבה ראשונה חס ושלום, אלא שיעשה המשפט בדרך רחמים, כמו שתאמר שלא להיפרע מהאדם עונשו כאחת, גם שלא להיפרע ממנו תכף ומיד בלא הארכת זמן, ולעולם אין לאדם אלא מה שיגיע אליו במשפט. זאת אומרת, התוכנית המקורית היא בנויה על מידה של צדק, וכל אחד מאיתנו יסתכל לתוכו ויראה בתוכו את מידת הצדק. אני אומר את המילה צדק, כי המילה דין היא יש לה אסוציאציות קשות וגם מוזרות על פי קבלה. אז בואו ניקח את המילה שאנחנו מכירים, צדק. כל אחד מאיתנו יש לו חוש צדק. אפילו שהחוש צדק שלו לא משהו, אז רבנו כותב בשיחות הר"ן, בכל מקום יש יושר. השאלה איפה הוא מתחיל. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הקווים אדומים שלו שהוא אומר עד כאן. גם אנשים פושעים וגם אנשים בשפל המדרגה, יש להם קווים אדומים ששם מתחיל הצדק שלהם עד כאן. אבל כל אחד יש לו הרגשה, חוש פנימי, מידה פנימית שפועלת בו של צדק. איפה אנחנו רואים את זה? כשאנחנו רואים, אנחנו רואים את זה על ימין ועל שמאל, שהצדק לא נעשה, אנחנו מתקוממים. זה החל בילד שחטפו לו איזה צעצוע בגן והוא לא יודע למה, או ילד שהמורה שמה אותו בפינה ובעצם זה חבר אחר עשה את הבלגן והוא מתרעם על מה שקרה, וקלה בכל העוולות שאנחנו רואים מסביב, אם זה שוחד, אם זה גניבה, אם זה רצח, אם זה איזה פיגוע חס ושלום, כל דבר שלא יהיה, כולל חוסר תקשורת שאחד אומר משהו והשני לא מבין אותו ופוגע בו, כל דבר שנראה לנו לא צודק ולא ישר, אנחנו מתקוממים. ההתקוממות הזאת זה מידת הדין. מה ההתקוממות הזאת אומרת? צריך ליישר אותו. הוא לא ישר, צריך ליישר. יש פה עוול, צריך לשפוט. יש פה משהו לא צודק, צריך להביא את הצדק. להביא את הצדק, לעשות צדק, שמי שפגע ייפגע, שמי שגזל יחזיר, שמי שאליב יבקש סליחה, שמי שלא הבין יבין, לעשות צדק. וזה קיים אצל כל בן אדם, ברמה כזאת או אחרת. זה מידת הדין. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא תכנן שהכל יהיה צודק. הכל יהיה צודק בצורה הכי מושלמת שבעולם. שלא יהיה דבר בלי צדק. כשאנחנו מסתכלים שוב על העולם, אנחנו רואים, כל דבר נראה לנו לא צדק. כמעט כל דבר. עד רמות שאנחנו לא מבינים למה יש חיות טורפות, או אפילו שמסתכלים על הטבע, הרבה פעמים זה נראה לנו כאילו לא מובן. טוב, שמה זה טבע, אבל למה? למה? יש לנו חוש של צדק. עד שזה מגיע אלינו. כשזה מגיע אלינו, החוש הצדק שלנו הוא קצת מסתבך. למה? כי חז"ל אומרים, אמנם כוונת הדברים המקורית היא לא על הנושא הזה, אלא על נושא אחר, אבל בכל אופן זה המקור. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. בפשטות, פירוש הדברים הוא שיש בתורה מושג של נגעים. נגעים זה סוג של מחלה שהיא בעצם לא מחלה רגילה, היא מחלה שבאה כתוצאה מקלקול רוחני, וקוראים לזה צרעת. לא מה שקוראים היום ברפואה צרעת. וכשזה מופיע על הגוף של האדם או על הבגד שלו או על הבית שלו, אז צריך לבוא כהן, רק לכהן יש סמכות להגיד האם זה נגע תמה או לא, ומה דינו, ומה עושים עם זה, איך מטפלים בזה. זה נגע רוחני שמופיע בגוף או בבית או בבגד. אבל כשכהן בא לראות, הוא יכול לראות רק נגעים של מישהו אחר. הוא לא יכול, אין לו סמכות לפסוק לגבי עצמו מה דין הנגעים שלו. זה ההסבר הפשוט של כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. זה ההסבר המקורי של החז"ל הזה. וכותב התולדות יעקב יוסף, התלמיד הראשון והגדול של הבעל שם טוב, שהדבר הזה הוא לא רק בכהנים, הוא בכל אדם. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כל אחד בקלות ובמהירות רואה את הנגעים, את חוסר היושר, את השקרים ואת הטעויות של מי שמולו. חוץ מאשר את של עצמו ואת מי שהוא כל כך קרוב אליו, שהוא מרגיש צורך לחפות גם עליו, גם את שלו הוא כבר לא רואה. או את מי שהוא מרגיש כל כך אשם לגביו שהוא לא מסוגל לראות. אבל בעיקרון את הנגעים של האדם עצמו, אדם לא רואה. אז הקדוש ברוך הוא הסתכל על העולם, והוא הבין שזו עבודה מאוד מאוד גדולה וקשה, שהאדם יראה את הנגעים של עצמו, שחוש הצדק והמשפט שלי יופעל גם על עצמי. זה לא כזה פשוט. אבל זאת התוכנית, ואומר אור החיים הקדוש, זה התוכנית עד הסוף, זה נשאר התוכנית. בוא נגיד, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיהיה עולם שאין בו צדק ויושר, אז הוא לא היה בורא אותו בכלל. אבל מה? זה לא פשוט, כפי שאנחנו רואים, ולכן הדין לא מתבטל, אלא הוא מתמתק. שימו לב למושג שאנחנו רואים אותו בקבלה, שנקרא המתקת הדינים. אם הדינים היו מתבטלים מכל וכל, זה נקרא עולם שאין בו צדק ואין בו יושר, הכל זה מקריות, הכל זה סתם, ואף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחיות בעולם כזה, שאין בו משמעות לשום דבר, והכל זה סתם צירוף מקרים מזעזע. המשמעות של כל דבר, הצדק והיושר והמשפט של כל דבר, זה עולם שכל אחד רוצה לחיות בו. רק הבעיה, כמו שאמרנו, שלגבי עצמי, כל אחד לגבי עצמו קשה לו מאוד לעשות את זה. אז ברוך השם, בשביל זה מתחתנים, ואז הבן זוג שלך יעשה לך את זה, ואם אתה תהיה מספיק כן, אתה גם תהיה מוכן לשמוע את זה, ואם לא, אז חברים שלך יגידו לך את זה, ואם גם זה לא, אז חס ושלום מבחוץ יבואו כאלה מכות שיסבירו לך את זה, ואם גם זה לא, אז עדיף לא לדבר מעלה. אבל בכל אופן אתה צריך לראות איפה אתה מזייף, כי אחרת אתה לא תשתנה. ואם אתה לא משתנה, אז מה הסיפור? אז הקדוש ברוך הוא רצה ללכת לקראת הבן אדם ושיתף מידת הרחמים. אז שיתף מידת הרחמים, אומר אור החיים הקדוש, שיעשה המשפט בדרך רחמים. למשל, כשמגיע איזה עונש לאדם לעורר אותו לעשות צדק, אפשר לעשות את זה במכה אחת, אפשר לעשות את זה בתשלומים, אפשר לעשות את זה בכל מיני, אפשר גם את המשפט לעשות בדרך של רחמים והתחשבות בבן אדם, להיות סבלן אליו, לתת לו אולי ניסיון כזה, ניסיון כזה, לא לבוא אליו בצורה נוקשה. זה מופיע גם בגמרא הסיפור הזה, שבא אחד מהגויים, מאומות העולם, ושאל את אחד התנאים הקדושים, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אבל כתוב אצלכם בנביא, הם ידעו, גם הגויים ידעו ללמוד תורה ולהכיר את הנביאים, אז כתוב אצלכם בנביא, פסוק נורא מוזר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, נדמה לי שזה בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אני אוהב רק אתכם, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. אמר אותו גוי, ככה אוהבים? מה, תסביר לי מה כתוב פה. הקדוש ברוך הוא שלכם אומר, רק אתכם אני אוהב. לכן, אני כפכף אתכם כל הזמן. יאללה, מכות. רק אני אפקוד עליכם, אני אבוא אליכם בטענות, ואני אעשה לכם משפטים ודינים וצרות. אמר לו, זה מין האהבה הזאת. אמר לו, אני אגיד לך למה זה דומה. אתה לא הבנת מה כתוב בכלל. זה דומה לאדם שילווה כסף לכמה אנשים. בן אדם אחד, הוא לא היה בסדר, ולא החזיר את הכסף, והיה ממש ממש לא בסדר עם המלווה. אז המלווה פשוט מחכה לרגע הנכון, ובא אליו ואומר לו, עכשיו מיד תשלם את הכל, אם לא, הנה הוצאה לפועל, אם לא, הנה כלא, הנה זה. עכשיו אני רוצה את הכל, זה לא מעניין אותי. זה נקרא דין קשה. עכשיו, מיד, בלי להתחשב. הוא אומר, ויש אחד שהוא הלווה לו, והוא יודע שהוא בן אדם טוב, רק קשה לו, הוא רוצה ללכת לקראתו. אז מה הוא עושה? הוא כל יום דופק בדלת, הוא אומר, תביא איזה שקל, על חשבון החוב. לא משנה, אתה יודע, תביא, תשחרר משהו, לאט לאט. אומר לו, התנא אמר לו, תקשיב, מה שכתוב בפסוק, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. פקידה, המושג פקידה זה ביקור לפרקים, מעט לעט. הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, ולכל אחד מאיתנו, ואומר, תראה, אתה צריך לתקן את עצמך, צריך להתיישר, אבל לא יביא לך את זה בבום כזה שיגמור אותך, כי אני אוהב אותך. אז אני אביא לך את זה לאט לאט, ובאריכות זמן, ובתשלומים, כי אני הולך לקראתך. אבל בכל אופן, אי אפשר לוותר על היושר. כי איפה שיש קלקול, צריך להביא תיקון. ואיפה שאני קלקלתי, אני צריך לתקן. אין מי שיעשה את זה. אז ברוך השם, כשנכנסת מידת הרחמים, אז יש הרבה אפשרויות לתיקון. יש תיקון יותר נעים, יש תיקון יותר קל, יש תיקון יותר לאורך זמן, יש הנחות, יש מלא אפשרויות להקל את הדין, ואז זה נהיה דין מתוק, אבל סוף סוף, ואדם צריך לתקן מה שהוא עשה, אם על ידי תשובה, אם על ידי איסורים, אם על ידי כל מיני דברים, אבל הוא צריך לתקן, אי אפשר שזה יישאר לו מתוקן, לא בגלגול הזה, בגלגול הבא, עדיף שזה ייגמר עכשיו. זה הצדק האלוקי, הוא לא כל כך מקומי קטן כמו שאנחנו מסתכלים. נראה לנו הרבה דברים שאין צדק בגלל שאנחנו תופסים חלק קטן מהתמונה. דוד המלך אומר, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. המשפט של הקדוש ברוך הוא משפט אמיתי, אבל אתה לא רואה את הצדק. למה? כי אתה לא רואה את היחדיו, אתה לא רואה את כל התמונה. אתה רואה חלק מהתמונה ואתה אומר, למה? איך זה יכול לקרות? איך זה יכול להיות? אתה רואה רק חלק מהתמונה. או כמו שקהלת אומר, האלוקים בשמיים, ואתה על הארץ. מה הכוונה? הכוונה שאם נמלה הולכת ורואה פה איזה גרגיר חול מולה, אז זה כל מה שהיא רואה, אבל היא לא רואה את כל התמונה. עכשיו היא אומרת, אבל למה הגרגיר חול הזה נתקע לי בדרך, בדיוק כשאני צריכה ללכת פה לאיזה כיוון, בכלל אני לא מבינה את הסיפור. אומר שלמה המלך, האלוקים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן, יהיו דבריך מעטים. כאילו, עדיף שלא תדבר יותר מדי. איזה סוג של דיבור? של טענות. למה? על מה אתה טוען? אתה לא רואה את התמונה. אתה פשוט לא רואה את התמונה. אותו דבר כשאיוב בא לקדוש ברוך הוא בטענות על המשפט שלו, על הדברים הקשים שעוברים עליו. אז אחרי שאיוב הציג את כל הטענות שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, איפה היית ביסדי ארץ? מה הקשר? אני אומר לך שיש לי מלא צרות, ואני לא מבין מה אתה רוצה ממני, חוויה שכולם מכירים, ואתה שואל אותי איפה היית ביסדי ארץ, מה הקשר? הקדוש ברוך אומר לו, תגיד, כשתכננתי את הבריאה, ורק התחלתי לארגן אותה, איפה היית? לא יודע איפה הייתי, מה הקשר? הקשר הוא שאם היית שם, ועוקב אחרי כל ההתנהלות, עד המקום שלך, היית יכול להבין את התמונה, מאיפה באת, לאן אתה הולך, ומה כל הסיפור שלך. אבל אתה רואה רק איזה נקודת זמן. אתה לא רואה את כל התמונה, אתה לא יודע מי אתה בכלל. אתה לא יודע מי הנשמה שלך, מה עשית, מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך, מה התיקון שלך, מה פגמת, אתה לא יודע כלום. אז על מה אתה שואל? אין לך את הנתונים בכלל בשביל לקבל תשובה. זה התנא במסכת אבות שאומר שהוא ראה גולגולת אחת צפה אם גולגולת צפה על פני המים, סימן שזה מישהו שנרצח, אחרת היו קוברים אותו בדרך מכובדת. אז הוא אמר לגולגולת ככה, הוא אמר את זה בארמית, נתרגם את זה לעברית, הוא אמר, אתה נרצחת כי רצחת, ואלה שרצחו אותך ירצחו. זה הצדק האלוקי. נרצחת, אז זה בגלל שרצחת. אין מצב שנרצחת אם לא רצחת. ואלה שרצחו אותך, גם הם ירצחו. כי יש תשלום לכל דבר. ואז אם ככה, אם זה ככה, אז זה קצת קשה. כי אם בן אדם צריך להירצח, אז מה השם הרוצח? הוא השם שהוא בחר למלא את התפקיד הזה. זה הגמרא מספרת על שני צדיקים גדולים שעמדו, הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, עמדו לפני אחד המלכים של, 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 של רומאים, נדמה לי, למשפט, והוא אמר להם, אם אתם כאלה צדיקים, שאתם אומרים שלא עשיתם כלום, אז שאלוקים יציל אתכם, כמו שהוא הציל את חנניה, מישאל ועזריה, מנבוכדנצר הרשע. אמרו לו, אתה לא נבוכדנצר, ואנחנו לא חנניה, מישאל ועזריה, ואם נגזר עלינו למות, אנחנו נמות. ואתה יודע מה? אם אתה תהרוג אותנו, אתה תשלם. אז הוא אמר להם, למה? אבל אם נגזר לכם למות, אתם תמותו. אמרו לו, אם נגזר לנו למות, יש לקדוש ברוך הוא מספיק דובים ועריות, הוא לא צריך אותך. אתה, יש לך בחירה, ואם אתה תבחר לרצוח אותנו, אתה תיענש. אף על פי שלנו יש את החשבון שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז הצדק האלוקי הוא לא דבר שאני יכול להגיד, הבנתי. כשבעזרת השם, אחרי 120 שנה, נעזוב את העולם ונראה את הסרט של כל החיים שלנו, אז גם יהיה כיתוב. יהיה כתוב שם, הנה, אנחנו נראה את מה שעבר עלינו, אבל נראה את ההסבר. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה קשור לזה, זה פותר את זה. ואז אנחנו פשוט נהיה בהלם, מרוב ההתרגשות, כמה צדק על כל נקודה ונקודה בחיים. אנחנו אומרים, עוד מעט נגיע לשם, שירת האזינו בסוף ספר דברים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ולא עוול. מה שהוא עושה, הוא עושה בצורה נאמנה ואמיתית, ואין שום עוול במה שהוא עושה. הכל מוצדק והכל גם מלא רחמים. אחר כך אומרת שם התורה, בניו שיחת, לא, בניו מומם שיחת, אם יש איזה דבר שנראה כהשחתה, כחוסר צדק, לא, זה לא הסיפור שלו. בניו מומם, זה המום של הבנים שלו, דהיינו שלנו, שרואים את זה בצורה של השחתה. אבל זה לא באמת הסיפור שלו, זה הסיפור שלהם, שאיך הם רואים את זה. זה מידת הדין. ומידת הדין זה דבר קדוש, כמו שאמרנו בהתחלה, שכל אחד מאיתנו יש לו חוש צדק ורוצה לחיות בעולם של צדק, רק שזה מגיע אליו זה קשה לו. עכשיו, העולם נברא במידת הדין, זאת אומרת ביום הדין מתעורר דין. מתעורר הרצון האלוקי שזה יהיה עולם של צדק, וכשמתעורר הרצון האלוקי שזה יהיה עולם של צדק, אז מיד מתחילה מערכת הצדק האלוקי להתארגן על עצמה, ואז מתחיל להיות יום הדין, שעל הממלכות בו יאמר מי למוות, מי לחיים, מי לאש, מי לחרב, מי לדבר, מי לרעב, מי יחיה, מי ימות. מיד דין, בוא נראה מה מגיע לכל אחד, איפה הצדק. הצדק מחכה, הצדק רוצה להתבטא. ועכשיו כשיש את בריאת העולם מתחדשת, אז מתחדש הרצון האלוקי לצדק. צדק עולמי, צדק מושלם, צדק מיידי. אז זה מפחיד. כי גם זה עובד, זה לא רק אני מסתכל איך עושים צדק באלה שעשו לו קשורה, זה גם עובד עליי. זה קצת מפחיד. עכשיו, מה הצדיקים עושים? כל השנה, בפרט ביום הדין, הם עסוקים להמתיק את הדין. הם עסוקים לקחת את הצדק האלוקי ולהפוך אותו למשהו שהוא פועל אבל הוא מתוק. הוא לא מר והוא לא קטלני. גם תרופה יכולה להיות מאוד מרה עם השפעות לוואי מאוד קשות, ויכולה להיות מאוד מתוקה ונעימה בלי השפעות לוואי. אז צריך מומחים בעלי שם לייצר תרופות כאלה שאין להם השפעות לוואי ואין להם תאמר ואין להם כאבים, אבל סך הכל צריך לקחת תרופה בשביל להתרפא. אז זה העבודה של הצדיקים, בפרט בראש השנה. רבי נתן כותב, וזה כל עבודת הצדיקים הגדולים כל הימים. העיקר בראש השנה שהוא תחילת הבריאה. כי עיקר עבודת הצדיקים הוא להמתיק דינים ולהמשיך רחמים על ישראל. כי הם נכללים באור האין סוף. שם הרחמים אין סוף. והעיקר עוסקים בזה בראש השנה. שממשיכים בכל ראש השנה חסדים חדשים נפלאים מאוד לבטל הכתרוגים של הפגמים של אותה שנה. עד שממתיקים כל מיני דינים שבעולם. וממילא מבטלים כל הצרות והאיסורים מישראל וממשיכים שפע ורב טוב לבית ישראל. זה העבודה של הצדיקים. לבטל את הדינים ולהביא רחמים, ושוב, לא להפוך את הדין לעין, אלא אם בן אדם היה מתעורר רק מאיזה סתירה וזעזוע, אז הצדיקים יביאו כאלה רחמים שאם יגידו לו, תקום חמוד שלי, אז גם זה יעזור. יש להם כל מיני המצאות כאלה, למרות שעד עכשיו זה לא עזר. הם ממציאים כל מיני המצאות שגם ברכות אפשר לבוא לתיקון, שגם ברחמים אפשר לבוא לתיקון, שהאדם פתאום יקלוט כמה הקדוש ברוך הוא מיטיב לו, ומזה הוא יתבייש מהחטאים שלו ויתקן את עצמו בלי שזה יהיה כואב. יש להם המצאות, ובזה הם עוסקים כל הזמן, בפרט בראש השנה. וזה העבודה של הצדיקים. ועכשיו יש עוד חוק אלוקי מאוד מאוד חשוב, בפרט בראש השנה, והחוק הזה אומר, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. זאת אומרת, יש דין ויש רחמים, והצדיקים מביאים רחמים, אבל איך יגיע רחמים ולא דין לכל אחד? לפי מה? אז גם יש בית דין שיושב ודן על כל אחד, כמה רחמים יגיעו לו מכל הרחמים שהצדיקים מביאים לעולם. במה זה תלוי? בכמה הוא בעצמו עושה את העבודה הזאת להמתיק את הדינים. כי אם הוא בן אדם שמרוב שאיפת הצדק שלו על אחרים כמובן ולא על עצמו, הוא פוגע וכועס ובא למצות את הדין, ולא יודע לעשות תשובה, ולא יודע לבקש סליחה, ולא יודע להיות סבלן, ולא יודע לחכות, ולא יודע להיכנע, ולא יודע לוותר, אז הוא בן אדם שרוצה מיצוי דין, אז הבית דין אומר, תקשיב, במידה שהאדם מודד, בא מודדים לא. איך אפשר לתת רחמים לבן אדם שאין בו רחמים? אי אפשר. צריך שיהיה קשר של דין בין הרחמים לבין הבן אדם. מהו הקשר? במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. איך שאתה מתנהג עם אחרים, ככה התנהגו איתך. למרות שבאופן ישיר, הרי אתה רוצה כל הזמן את הטובות ואת הרחמים לעצמך. אבל זה יכול להיבחן לפי איך שאתה מתנהג לאחרים. וזאת בעצם העבודה שלנו כל השנה, להעביר על המידות, תכף נראה מה זה אומר, לוותר, להיות סבלנים. צריך להיזהר בתוך הדיבור הזה, כי בכל דבר שבעולם יש זה לעומת זה. זה לעומת זה, זה אומר ככה, בכל התנהגות קדושה, בכל דרך חיים קדושה, בכל תנועה, כמו שאנחנו עכשיו מדברים על ויתור, כל מילה שקיימת בקדושה, קיימת לעומתה, אותה מילה בתומעה, ובשנייה זה יכול להתחלף, שאני חושב שאני עושה משהו קדוש ואני עושה משהו תמה. למשל, הנה עכשיו אנחנו מדברים, לוותר, נכון שזה נשמע יפה? תוותר, תהיה סבלן. אז בשנייה אפשר לקחת את זה לריצוי. תדרכו עליי, אני כלום, דעתי לא נחשבת. לא, אין לי בעיה, זה לא משנה מה אני אומר, רק תגיד אתה. קוראים לזה ריצוי, זה לא ויתור, זה לא רחמים, זה לא עברה על המידות. זה לדרוך על עצמי ולהכחיש את העובדה שיש בי דין. להמתיק את הדין זה קודם כל לראות את הדין. דיברנו על זה באחת הפעמים, שהרבה פעמים אנשים שהם מרצים, הם מאוד מהר מביעים סליחה. נגיד מישהו פגע בהם, אפילו שהוא לא מבקש סליחה, הוא רק ממצמץ. ולא, בטח אני סולח לו, לא, אני סולח לו, אין בעיה, אני מלמד עליו זכות. זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי לא היה פה דין. לפני שיש דין, אי אפשר להמתיק את הדין. אם מתעלמים מהדין ומשחקים אותה שהכל זה רחמים, זה מאוד ניו אייג'י, לא, הכל טוב, הכל זה, אז הדין מצטבר, הוא לא נעלם. והוא גם לא מומתק, הוא מצטבר ומצטבר ומצטבר ובסוף הוא מתפרץ. בן אדם שרק מרצה והוא נורא מתוק, הוא יכול לחטוף כזה שיגעון שהוא יכול פשוט לגמור את השני. כי הוא כל הזמן, הוא לא מודה שיש לו כעס, הוא לא מודה שיש לו דין. אז קודם כל, אם מישהו פגע בך, קודם כל תראה שהוא פגע בך, אל תמהר לסלוח. אל תמהר לסלוח, לא בגלל שאנחנו לא מחפשים את הסליחה, אלא כדי שכשתסלח זה יהיה אמיתי ולא מזויף. קודם כל תראה שהכאיבו לך, פגעו בך, וזה כואב לך. וכשתגמור לכעוס ולבטא את הכעס כלפי הקדוש ברוך הוא, לספר לו על מה שכואב לך, ולהתייעץ עם מישהו שיכול לעזור לך להבין איך תפל בכעס הזה, ואתה לא רוצה ולא נותן שידרכו עליך ויפגעו בך, כי אתה לא יותר גרוע מאחרים, ולמה שתסכים? שאתה תגמור לטפל בזה בצורה בריאה, אז תוכל לסלוח. וגם אז, אתה לא חייב לסלוח אוטומטית. אם אתה רואה שהשני באמת מתחרט, אתה יכול לסלוח. אם אתה חסיד וצדיק, אתה יכול לסלוח גם אם הוא לא ביטא סליחה. אבל תבדוק אם זה אמיתי. אז כל זה היה סוגריים, שכשאנחנו מדברים על ויתור ורחמים, זה לא עכשיו איזה סוג של משחק ניו אייג'י של תהיה מתוק לכולם, ובפנים תרצה להרוג את כולם. קודם כל תשים לב לדין, ותראה מה קורה לך, ותראה שמתעורר בך דין. אחר כך, אחרי שאתה מטפל בזה ומכיל את זה ולא מתכחש לזה, אפשר להמתיק את זה. ולהמתיק את זה זה לא לוותר, כמו שאנחנו לא רוצים לבטל את הדין, אלא רק להמתיק אותו. אז אני לא אמור לוותר או לבטל את כבודי או רצוני כדי שיהיה נעים ונוח לשני. אני אמור להישאר עם הרצון שלי, אבל להגיע למקום שאני לא מוותר על הרצון שלי ועל הכבוד שלי, ומצד שני, אני יכול להיות גם רך עם השני ולא לפגוע בו. זה לא פשוט. כן? נכון, הסליחה המיידית היא רגשות אשמה. זה לא חיזוק, זה להרגיע את הרגשות אשמה שלי, שאני חושב שאני כזה גרוע, אז אני משחק אותה נורא צדיק. אבל זה לא קונה, לא בשמיים ולא בארץ, זה לא קונה. עדיף, לא עדיף לפגוע בשני, אין לנו איסור לפגוע בשני, אבל עדיף להישאר עם הכעס והכאב, ולברר אותו ולטפל בו, ולהגיע לסליחה אמיתית, מאשר להוציא שלט של סליחה, 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 ואני אוהב אותך, ואני אוהב אותך. אני גם אחד האנשים שבמשך שנים רק חיבק אותי וגילה לי גילוי אהבה, ואף פעם לא אמר לי את הטענות שיש לו עליי, אז בסוף הוצא עליי וחד סכין. בסוף זה נגמר לא טוב, כי הוא היה נורא מתוק, 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 ואף פעם לא אמר לי, פה אתה לא בסדר, פה אתה לא בסדר, פה אתה לא בסדר, אז בסוף הוא כן אמר, אבל זה כבר היה אמירה כזאת שכבר לא יכולתי לקבל אותה. אז כן צריך להגיד, ודווקא הקטנה, ודווקא בשביל שאני אוכל לסלוח, אז מי שרוצה לבקש ממני סליחה, אני יכול להגיד, תגיד, על מה אתה מבקש סליחה? אני רוצה להבין אם באמת הבנת מה פגעת בי, ואם לא, אז אני לא סולח, אתה צריך חשבון נפש, נחזור על זה עוד פעם. זה לא כזה אוטומטי. כמובן שכל הדברים שאנחנו מדברים צריך לעשות בתוך דרך של תורה, זאת אומרת, בלי לפגוע בשני. אם אני מביע כאב מול השני, או חוסר התפייסות, זה לא חייב להיות מלווה בתוקפנות. זה זכותי. תוקפנות כלפי השני, זאת אומרת שאני לא מאמין שמותר לי להביע כאב, אז אני צריך להיות תוקפן בשביל זה. בכל אופן, יש מושג שנקרא מעביר על מידותיו. הגמרא אומרת ככה, אז רגע, לפני זה, המתקת הדין הכי חשובה היא ביום הדין. ואני אתן לכם עכשיו באמת פיסת מידע מאוד חשובה. כמו שהקדוש ברוך הוא מתעורר בדין על העולם, כי הוא רוצה שיהיה עולם צודק, אז ההרגשה הזאת של התעוררות הדין היא מחכה לפתחנו בראש השנה. בעברית מדוברת, בראש שנה, על פי טבע, יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו יותר נקפיד, יותר נסנה, יותר נתעצבן, נהיה יותר קצרים, פחות חסרי סבלנות, ויותר תובעי צדק ודין עם כל מה שזה סביבנו. ואם נצרף לזה את העובדה שבראש השנה זה לא יום שגרתי וזה יומיים של חג, והנה המשפחה הולכת להתארח או שבאים אורחים והנה ילדים והוא שפך וזה זה, למי שבאומן בראש השנה בכלל משתבשים עליו כל סדרי עולמו המוכר, הוא צריך לעמוד בתורים ובכל מיני חוויות ולפגוש כל מיני אנשים שלא תמיד בא לו לפגוש. המציאות מזמינה דין, אז טוב לדעת את זה. טוב לדעת את זה ברמה של לקבל עליי מראש של ביומיים האלה אני לא מפעיל דינים. לא מפעיל. ביומיים האלה אני מראש מוכן לעמוד בסוף התור ושלא ילך לי, וכל מה שאני מתכנן כדאי שאני אקח מראש בחשבון שילך לי הפוך ואני אתרצה לזה. נכון, זה עבודה של צדיקים, אז בסדר, יומיים בשנה. שוב, זה לא אומר שעכשיו אני אוכל לוותר על עצמי ועל הרצון שלי, זה בכללי. בראש השנה מומלץ מאוד להתרצות מראש לכל אי סדר ושיבוש. כי דין שמתעורר אצל האדם בראש שנה והוא מבטא אותו, קודם כל הוא עוזר חס ושלום למידת הדין להתפשט בעולם, אנחנו לא רוצים את זה. ודבר שני שקורה, הוא מחזיר את זה בומרנג אליו, שעכשיו ביום הדין הוא מפעיל דין, אז אומרים, במידה שהאדם מודד, בא מודדים לו. ולכן רבנו כותב, בראש השנה צריכים להיות חכם. מה זה נקרא להיות חכם? שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב עמנו השם יתברך. מחשבות טובות. ועכשיו כמובן היצר ייקח את כל מה שאמרנו, ויכניס את כולם ללחץ. יואו, אז אם אני לא אנשום בכיוון, הלך לי על החיים, הלך לי על ראש השנה. יואו, מישהו יסתכל עליי וסניתי אותו. יואו, לך תדע מה יקרה. אז עכשיו בוא נהפוך את זה למשהו יותר פשוט וקל. אם אתם צוחקים, סימן שבאמת זה קרה לכם. אז יש פסוק במיכה שאומר ככה. נושא אבון ועובר על פשע. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה רחמים. 13 סוגים של רחמים. נושא אבון ועובר על פשע. אומרת הגמרא, במסכת מגילה. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו שנאמר. נושא אבון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא כמובן נושא אבון? למי שהוא עובר על פשע. אומר רש"י, מעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה כנגד מידה למצערים אותו, אלא מניח מידותיו והולך לו. מעבירים לו על כל פשעיו, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מניחתן והולכת. אז בוא נראה מה זה נקרא מעביר על מידותיו. כל אחד יש לו מידות. מה זה מידה? זה כמות. כל אחד יש לו כעס. יש אחד פתיל קצר, כל דבר קטן מדליק לו את כל הפיוזים. יש אחד עד שהוא כועס, או בדרך כלל יש כבר הם כועסים, צריך באמת להיזהר. כי זה כבר בא... וככה בכל מידה. יש אחד שלא משקר, אף פעם. נדיר, מקרה לחץ קשה וקיצוני, הוא ישקר. יש אחד שמשקר על ימין ועל שמאל. בכל אחד, בכל אחת מהמידות הרעות וגם הטובות, יש לבן אדם את המידה שלו. אז הגמרא אומרת, יש פטנט לבטל את, 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 את תקיפות הדין. זה נקרא מעביר על מידותיו. מה נקרא מעביר על מידותיו? שהוא לא מדקדק להתנהג על פי טבעו. הוא עושה שינוי קל מטבעו. עכשיו אני מחזיר את זה למה שחששנו שהכוונה קודם. אז מה, ראש השנה אני צריך להיות צדיק, לחשוב רק מחשבות קדושות? איך אני יכול? אני רק רואה פרצוף של בן אדם, אני כבר רוצה להרוג אותו. והוא לא נראה לי, והוא טיפש, והוא זה, והוא זה, והוא קמצן, והוא זה, והוא מעצבן, והוא שמן, והוא רזה, והוא זה. מה, מה, איך, מה, מחשבות אני אשמור. וכושי טפשתי, אני יכול לסגור. אז מתחיל להיכנס ללחץ, וגם המעשים, זה לא מושלם, לא עשיתי בדיוק, ולך תדע מה יקרה לי, זה ראש השנה, אוי, זה לחץ. כמובן, צריך להשתדל להיות כמו שצריך, אבל ההשתדלות העיקרית זה להעביר על מידותיי. זאת אומרת, במקום שאני נמצא, על פי התכונות והטבע שלי, לזוז משם קצת, ולעשות את המעשה האל-טבעי הזה, לא להתנהג בדרך הרגילה שלי, אלא פחות. זאת אומרת, אם בן אדם הוא פתיל קצר וכל דבר מעצבן אותו, אף בן אדם לא מצפה ממנו בראש שנה להיות מלאך, שגם אם יקללו אותו יגיד תודה רבה. ממש לא. זה לא הכוונה, זה לא ריאלי וזה סתם מתח. הכוונה היא, כמה שאתה יכול לשנות מהטבע שלך. כמה שאתה יכול. אם אתה בן אדם עצלן וקשה לך לקום בשעה סבירה, אז ונגיד אתה תמיד קם ב-10, אז אם אתה תקום בראש שנה ב-9, זה נקרא מעביר על מידותיו. אם כשאומרים לך 2 מילים אתה מתפרץ, ועכשיו אמרו לך 10 מילים ואתה מתפרץ, זה נקרא מעביר על מידותיו. זה, אם אתה יכול לעשות עוד, יפה, אבל זה לא ריאלי לצפות מהבן אדם להשתנות מקצה לקצה. אבל זה כן ריאלי לבקש מהאדם להעביר על מידותיו. ואז מה קורה? כל המעביר על מידותיו, שאינו מדקדק למדוד מידה כנגד מידה למצערים אותו. נגיד מישהו עשה לי משהו, אני רוצה לגמור אותו, ועל פי הטבע שלי הייתי כבר עושה לו כל מיני דברים, ואני לא עושה לו את זה. אז זה לא מה שצריך להתחבק איתו עכשיו. זה אומר שלפחות אני לא פוגע בו, פה. כי על פי מה שאני רוצה בטבע שלי, זה לפגוע בו ולהחזיר לו מידה כנגד מידה, ואני לא עושה את זה. אני עוצר, אני עובר על מידותיי. אז מה קורה לעובר על מידותיו? מעבירים לו על כל פשעיו. מידת הדין רואה את הפשעים שלו. יש חטא, אבון ופשע. פשע זה הכי חמור. פשע זה מעשים מתוך פשיעה, כוונת זדון. אני יודע שזה רע, ואני בדעה צלולה עושה את הרע. לא אכפת לי. אז מידת הדין רואה את הפשעים שלו, והיא אומרת, הוא זז מהטבע שלו, גם אני אזוז מהטבע שלו. הוא לא הלך לפי הדין של עצמו, אז גם אני מידת הדין יזוז. וכל זה, זה במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. וכמה שאדם יותר מעביר על מידותיו, בפרט בראש שנה, וזה כמובן משקף את כל השנה, אז הוא פותח לעצמו שערים של רחמים, והרחמים שהצדיקים מביאים, מגיעים אליו. וככה זה בכל דבר. נגיד, מה זה מעביר על מידותיו בייאוש? יש בן אדם שניסה להשתפר באיזה תחום, ניסה לעשות דיאטה, ניסה להתקרב לאשתו, ניסה להפסיק לעשן, ניסה ללמוד תורה, ניסה להפסיק חלל שבת, ניסה כל מיני דברים. ניסה פעם, לא הלך. ניסה פעמיים, לא הלך. אין לי כוח, אין לי כוח. טוב, עוד פעם. על פי טבע נגיד, בטבע שלו אחרי פעמיים הוא כבר מתחיל להתייאש. אז כל פעם נוספת שהוא אומר, אף על פי כן אני מתחיל מחדש, זה כבר מעביר על מידותיו. אז תארו לעצמכם אדם שעל פי טבע, שזה פחות או יותר כולנו, אחרי פעם אחת מתייאש, עשו חשבון כמה פעמים התחלנו מחדש ולא התייאשנו. איזה חתיכת מעביר על מידותיו זה. אני הייתי צריך להתייאש כבר מזמן. כאילו, התיק שלי, כשאני מסתכל עליו, אני אומר, וואלה, זה מה שעבר עליך, עזוב, עזוב. ככה התנהגת, עזוב, עזוב. תדע, בשימה, למה אתה משחק משחקים? אתה יודע שאתה אהבות. תראה מה עברת. תראה מה נכשלת, תראה איך התנהגת. איך אתה מעיז להגיד לעצמך? לא משנה. מה שהיה, היה. אני עכשיו מתחיל מחדש. מה אתה, לא נורמלי? לא, לא נורמלי, אני יהודי. זה לא משהו נורמלי. אני לא נורמלי, אני משוגע, אני מתחיל מחדש. מה, עוד פעם? 100 פעמים? 1,000? 10,000? איזה מעביר על מידותיו זה שבן אדם מנסה בפעם, אני לא יודע כמה, לעשות משהו טוב ולהשתנות. אז אם אדם יש לו חיים שלמים של מעביר על מידותיו, אז כשהוא בא ליום הדין, אז פשוט מידת הדין אומרת, עזבו, עזבו אותי מהבן אדם הזה, עזבו אותי, לא יכולה. הוא פשוט לא נורמלי, הוא עושה דברים נגד הדין, נגד הטבע, נגד הייאוש, נגד... אז אני חייבת לעזוב אותו. אז הנה, יש לנו עצה על פי דין לקבל המתקת הדינים מהצדיקים. עוד דבר שרבנו נותן עצה, תראו איזה עצות, איזה עצות יפות יש לרבנו. רבנו כותב בשיחות הר"ן, בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. בגלל שהדיבור של הבן אדם הוא בקלות הולך לכל מיני מקומות לא טובים, אז לא צריך לדבר הרבה. תשתדל לא לדבר הרבה, כמה שאתה יכול למעט. ואם ניקח את מעביר על מידותיו גם ללמעט, למעט זה פחות ממה שאתה רגיל. תשקול מילים טיפה יותר ממה שאתה רגיל. ועדיף שלא תדבר. אולי בגלל זה יש תפילות ארוכות של בן אדם לא יש זמן קשקש. יאללה, תפלל, 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 לפחות אל תדבר הרבה. עוד דבר, שזה גם במידה שאדם מודד בה מודדים לו, אז רבנו כותב בתורה קופיות ג' כי שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא. איזה קדוש ברוך הוא רחמן, שלפני שהוא גוזר דין על האדם, כל דין, אפילו ברמה של בן אדם, לא יודע מה, יצא על הגשם, טפטף עליו איזה טיפה בעין ויצבן אותו, גם על זה יש בית דין שיושב, אם זה מגיע לו או לא מגיע לו, ואם זה הכרחי או לא הכרחי. כל צער, כל דבר הכי קטן שיש. אז כל פעם שיש גזר דין שבעולם, אז אוספים את כל העולם, את כל, לא יודע איך עושים את זה, מבצעים את זה, אבל עושים את זה, אם מסכימים לדין הזה. צריך שתהיה הסכמה מלאה של כל הנבראים. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום, שואלים אותו אם הוא מסכים. ואז נגמר הדין חס ושלום. קוראים לו ואומרים לו, מה יותר התחשבות מזה? אין מושג שיעשו דין לבן אדם שלא בפניו. הכל זה תמיד בפניו. אומרים לו, תקשיב, עשית כך וכך, ואנחנו רוצים לגזור עליך גזרה כזאת כדי שתתקן את העניין הזה. מה דעתך? מה אתה אומר? וכשהוא אומר בסדר, אז נגזר הדין, נגמר הדין. מישהו זוכר שעשו לו את זה? שהזמין אותו לאיזה פגישה כזאת? כן? שריך. שריך. אתה היית בעולם הבא כאילו וחזרת? שריך, שריך. זה מה שרבנו כותב כאן. והעניין כי בוודאי, אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. ברור, אומר רבנו, שלא באים לבן אדם ואומרים לו, תראה, אנחנו רוצים להביא לך איזה מחלה, משהו, השם ישמור. מה דעתך? הוא יגיד, ברור, מתאים לי, יאללה. הוא יגיד, לא, ותראה ותבין אותי. אז אולי עניות? לא, ותבין אותי. אז אולי זה, לא. אין מצב שבן אדם יסכים לשום דין על עצמו. אפילו שיגידו לו שלא ידע מה הוא עשה, הוא יסביר שהוא לא הבין ולא התכוון ולא מגיע לו וזה, ואין בן אדם שיסכים שיבוא לו צער הכי קטן. אז איך מבצעים את זה? בכל אופן, איך מבצעים את זה? אז רבן אומר, אך מתאים אותו, ושואלים אותו על כיוצא בו, מזמנים לו סיפור שמדליק אותו, ורוצים לראות איך הוא מתייחס, איך הוא פותח את הפה, ומה הוא אומר על מקרה כזה, כשהמקרה הזה זה בדיוק המקרה שלו, רק בשינוי של צורה, שהוא לא קולט שזה הסיפור שלו. ועכשיו, בוא נראה איזה דין הוא יחרוץ. דין, אז זאת אומרת, מה לפי דעתו צריך לעשות לבן אדם הזה? מתאים אותו, נכון? הנה הוא מביא. שואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, וצריך להיזהר בזה מאוד, לבלי לגמור הדין עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. שוב, אם מישהו עשה לי עוול, אם מישהו צייר אותי, אז אני מרגיש צער. לפסוק דין זה להגיד, ומגיע לו ככה וככה, על מעשה כזה מגיע תגובה כזאת, זה נקרא לפסוק דין. אם אני אומר, בן אדם לא בסדר, כן, אבל מה אתה מאחל לו? תאחל לו רפואה שלמה, תאחל לו תשובה שלמה, תאחל לו שישתנה, אבל אם אתה מאחל לו שימות, על מה? שהוא עשה איזה דבר כזה שהוא צייר אותך? אז זאת אומרת שאתה אומר שמי שעושה דבר כזה מגיע לו מוות. זה מה שאתה בעצם אומר. אפילו לא שם לב. כמו הסיפור עם נתן הנביא, שזכרתם, נכון? שנתן הנביא בא לדוד המלך והתחיל לספר לו איזה סיפור, בכלל לא קשור. היה איזה אחד שהייתה לו כבשה והיה ככה והיה סיפור ולקחו לו את הכבשה. אז דוד המלך שמע את הסיפור הזה, הוא נדלק ואמר, בן מוות האיש הזה. אז נתן הנביא לא התבלבל ואמר לו, זה אתה. תראו איזה גדלות של נביא לבוא לפני מלך ולהגיד לו כזה דבר, ואיזה גדלות של דוד להסתכל על עצמו ולהגיד, נכון, נכון. הרי עכשיו גם הוא יכל להגיד, כן, אבל לא, ומה הקשר? הוא תפס והודה. אז כמובן שאנחנו צריכים, עוד פעם, תראו, אפילו אנשים גדולים, קשה להם לראות איפה הם שוגים, שאנחנו צריכים איזשהו מוניטור מבחוץ. אבל בכל אופן, אומר רבנו, תיזהר, תיזהר לא לשפוט. שוב, לא לשפוט זה לא אם אני רואה איזה עוול אני מתעלם. אני צריך להציל או לעזור, ואם אני רואה שנעשה עוול, אני לא צריך לוותר על חוש הצדק שלי, אבל אני לא צריך להיות שופט ולדון. אם אני רואה משהו שצריך למסור לבית דין, או אני רואה איזה ילד עשה משהו צריך לספר לאבא שלו, או משהו שאני יכול להתערב ולתקן ולשנות, זה חובתי. אנחנו לא גויים שמישהו נרצח עוברים לצד השני. חובתי לעזור, וזה מצוות התורה לעזור. לא תעמוד על דם רעך. אסור לי להתעלם מצער ונזק של יהודי. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, האם המון חברך חביב עליך כשלך. אני צריך להתייחס לכל עוול שאני רואה בצורה אקטיבית לתקן את זה. אבל לשפוט זה משהו אחר. לשפוט זה להוציא גזר דין שמי שעשה את זה, זה דינו. כך צריך להיעשות בו. אז זה אומר רבנו, כדאי שתרגע. אל תמהר לעשות את זה. ושוב, הצד השני, שלא יתפרש כטעות של אל תמהר לעשות את זה, שבוא ניתן לגיטימציה לכל עוול. אני לא שופט של אף אחד. לא, הילד שיעשה, אני לא שופט. אני כן שופט. ואני חייב לשפוט גם את עצמי וגם את מי שקרוב אליי וגם את מי שרחוק ממני. אם אני רואה שנעשה עוול, אני חייב לתת את הדעת איך אני יכול לתקן את זה, ולו על ידי שאני מדווח למי שיכול לתקן את זה. אני לא שופט, זה הפקרות. בפרט את מי שקרוב אליי, אני כן שופט. אני שופט כי אני צריך לחשבן איפה דברים לא ישרים כדי שאני אעזור לו. אמרנו, אי אפשר ליישר את עצמי לבד. אז כדי שאני אעזור, אני חייב לשפוט ולראות איפה משהו לא קשורה. יש גם דרך איך להוכיח, איך לתקן, זה הכל בצורה רכה, ואני חייב להיות מעורב, אני לא יכול לזוז ולהגיד, אני לא שופט אף אחד, אני כן שופט, נכון? זה גבול דק, כמו כל התורה. זה גבול מאוד דק. אני כן שופט, אני לא גוזר דין. אני כן רואה ואומר, נראה לי שמשהו פה לא קורה כמו שצריך. השאלה מה אני יכול לעשות? אני צריך לבדוק, אולי אני טועה. ראיתי משהו לא קשור, אני צריך לראות, אני יכול לתקן את זה, אני יכול לעזור לדבר הזה. אני לא יכול, אסור לי להישאר שענן. ושוב, בעיקר האחריות של הבן אדם, זה למי שקרוב אליו ושומע לו, להגיד לו, תקשיב, אתה לא בכיוון בנקודה הזאת, אני רק חייב להגיד לך, אבל לשפוט ולדון זה משהו אחר, זה להגיד שמשהו לא בסדר, ולחרוץ דין שכך צריך לפתור את זה, בצורה שההוא יבין ויתעורר, בדרך כלל זה בצורה חריפה ונוקשה. אז זה מה שמדברים עליו, שאין לי רשות לעשות. אין לי רשות לשפוט ולגזור דין, להוציא פסק שכך צריך לעשות לבן אדם הזה. אבל אם אני רואה משהו לא קשורה, אני צריך שוב, מותר לי וזכותי וחובתי להגן על עצמי מפני כל סוג של עוול, כולל שמירה על כבודי, ואם מישהו מדבר עליי לא יפה, אני אומר לו, סליחה, אין לך רשות לדבר עליי ככה, וזה גם לא אומר שיש לי רשות לדבר אליו ככה בחזרה, ואם יש מקום שאני יכול לתקן את זה, אני צריך ללכת ולתקן את זה, אבל אני לא יכול להגיד, מי שמדבר ככה שימות, ומי שמדבר ככה אז מגיע לו, לא יודע מה עכשיו. הסגנון העממי הזה של לקלל מישהו, או אפילו כזה, אפילו כאילו בחצי צחוק כזה, שיחרב ביתו, שכבר יראו לו, שיהיה לו ככה, כל הדבר הזה זה מאוד חמור. אנחנו לא מאחלים לאף אחד דבר רע. מי שעשה עוול, אנחנו מאחלים לו תשובה שלמה. זה האיחולים שאנחנו מאחלים, כולל לכל רשעי ישראל. אנחנו לא מוציאים לפועל של מידת הדין, אנחנו לא רוצים להיות מאלה שהם הפה של מידת הדין. ושוב אני חוזר, זה לא אומר שאני עכשיו נתון למרמס של כל אחד. זה לא אומר שאני צריך לתת לכל אחד לפגוע בי, ואני לא שופט של אף אחד שהוא יעשה. תקשיב, משהו פה לא בסדר. זה הדין. אני צריך גם להיזהר בעצמי לא להיות בעל דין קשה. מה? טוב, אז הנה הגענו לשאלות. מה נעשה עם הכעס? טוב, בסדר גמור. מה נעשה עם הכעס? דיברנו על זה כמה פעמים, נדבר על זה שוב. זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל חשוב לומר שאין איסור לכעוס. להרגיש כעס אין איסור. כי כשאדם מרגיש כעס, הפירוש הוא שהוא פגש עוול, הוא פגש חוסר צדק. יכול להיות שהכעס שלו בלי פרופורציה, כי זה לחץ לו על איזה כפתור והזכיר לו איזה משהו אישי שלו שבכלל לא קשור למה שקרה. אבל בכל מקרה, אין מצב שאדם כועס, שאין פה נקודת אמת, שפגשתי עוול, אני כועס. אפילו שקר. רבנו כותב, תראו איזה נשמות קדושות אנחנו, מה יכול להכעיס אותנו? רבנו אומר שאדם פוגש שקרן, זה מעורר בו כעס. מישהו מנסה לעשות עליי רושם, זה מרגיז אותי. מישהו מתחנף אליי, זה מרגיז אותי, זה מכעיס אותי. למה? כי שקר זה, זה תינופת. ואפילו אם זה מישהו שקרוב אליי, זה מרגיז. אז שוב, עצם החוויה של הכעס זה לא דבר שלילי. ואם בן אדם מתחיל לסנות עצמו שהוא כועס ומגוחך, זה כאילו שאני אסנה את מידת הדין. יש מידת הדין בעולם, ויש לה תכלית. כשהדין שלי מתעורר כלפי מישהו, סימן שראיתי משהו לא קשורה. מה אני עושה עם זה? אז אני צריך לברר את זה. לברר זה להפריד. אני צריך להפריד שני דברים. אחד, את הסיפור שלי, ושתיים, את הסיפור שלו. הסיפור שלי זה, דוגמה, אתם מכירים שבן אדם נוסע פתאום, מישהו עוקף אותו לא כחוק? אז נגיד שזה לא סכנת נפשות. אבל גם אם זה לא סכנת נפשות, אנחנו רואים כאלה, מה זה רואים כאלה? הרבה פעמים, בן אדם בעצמו נוהג, ופתאום הוא רואה איזה מישהו שלא יודע, חותך אותו, והוא רוצה לאחל לו כאלה איחולים, לפעמים הוא גם מאחל לו. נגיד שאין בזה סכנת נפשות. סתם, מה החוויה שלי? הבן אדם לא רואה אותי ממטר. אז למה אני מתנהג כאילו שהוא רוצח? כי כל החיים לא ראו אותי ממטר. הנה עוד אחד שלא ראה אותי ממטר. זה כבר יושב לי על פצע ישן. בגלל זה אני כזה דלוק. בגלל זה כבר תפס ממדים שכאילו, וואו, אני עוד פעם, אני לא יודע מה אני אעשה לו. נסעתי פעם עם איזה חבר לצפון, עקפנו איזה מסעית, יכול להיות שעקפנו אותה לא כדין. בלי למצמץ, הבעל המסעית, אני מקווה שהוא היה ערבי ולא יהודי, כי יהודים זה קשה מאוד להאמין, הוא פשוט לקח את המסעית שמאלה ועשה מאמץ, להעיף אותנו לתאום. בלי למצמץ אפילו, פשוט רצה להרוג אותנו, כי הצבנו אותו באותו רגע. טוב, אתה יודע, אם זה ערבי, אז זה סיפור אחד. אבל אם זה יהודי, איך נהיה כזה דבר שאתה רוצה להרוג מישהו בגלל שהוא עקף אותך ויצבן אותך? שם יעזור שזה לא יקרה לאף אחד מישראל. שם ישמור. אז איך זה קורה?
זה לא תמיד
זה באמת זה אני אומר. צריך להפריד את זה. קודם כל, הרבה מאוד פעמים, כעס, בפרט כלפי אנשים קרובים, בן זוג וילדים, הוא נדלק ממשהו אמיתי, אבל הוא עובר כל גבול בעוצמה שלו. למה? כי בדרך כלל מה שמדליק אותי זה משהו שכבר פגשתי. כמו לא רואים אותי, לא שומעים אותי, לדוגמה. אז נגיד אם אחד מבני הזוג אומר לשני, רציתי לדבר איתך, אז אומר לו, מרק מוכן? יכול מפה מיות עכשיו להיות פה שריפה. מה קרה? מה קרה? כן, אז כשהבן זוג שלך אומר לך את זה, זה לא כל זה נעים. עכשיו בוא נראה את למה בן אדם עכשיו נדלק, רגע, למה בן אדם נדלק ועכשיו עושה ברוגז וצועק וצורח ואתה אף פעם לא רואה אותי ובשביל מה התחתנתי איתך? מה קרה? מה קרה? זה מדליק לו את כל הסיפור שלו שאף פעם לא ראו אותו, והנה עכשיו הבן אדם שאמור להיות הכי קרוב אליו גם לא רואה אותו. אז בעצם זה הסיפור שלי. אז זה הבירור הראשון. מה הסיפור שלי? אני מבין שזה קודם כל מצד ההלכה אסור לפגוע בבן אדם. אסור לפגוע בבן אדם על ידי הפעלת כעס מולו, אלא אם כן הוא מרשה לך וזה חלק מהתקשורת שלכם, זה יפה מאוד. ובאמת, אני לא צוחק. ואסור לפגוע בו במילים, אסור לקרוא לו בשמות, גם אם אתה בן זוג שלו. אסור לבטא כעס כלפי השני באופן שהוא נפגע מזה. אבל אני כועס, יופי. לך תתבודד, לך תדבר עם השם. ותשב עם עצמך ותפענח למה אתה רוצה לסוף את המועדון. תמיד לא רואים אותי, תמיד עושים לי את זה. זה כבר כעס ישן, זה כאב ישן, ואני כנראה לא מטפל בו. בגלל שאני לא מטפל בו, אז הוא מתפרץ בצורה כל כך קיצונית. אז כדאי שאני אטפל בו. מה זה בכלל כעס? כעס זה הרבה פעמים תקיפות מוחמצת. תקיפות מוחמצת זה אומר שיש לכל אחד מידת הדין. אבל כשהוא נהיה כזה לאף לאף מתוק ניו אייג'י כזה, כן, 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 ואף אחד לא מבטא רצון ותקיפות בצורה קדושה, אז מצטבר אצלו הרבה דין שהוא לא מבוטא. ואז זה מתפרץ בצורה של כעס. אז כל הדבר הזה צריך לטפל בו בפני עצמו. אחר כך, בוא נראה מה הדליק את זה. הדליק את זה משהו כזה קטן, שהוא באמת לא בסדר, אבל מה זה היה? זה היה שאחד מבני הזוג אומר, אז רציתי לספר לך מה עבר עליי, והוא אומר, המרק מוכן? מה זה היה? זה היה בעל עייף שחזר מהעבודה, והוא מבולבל, והוא עכשיו ראה, והוא רב עם, עם החבר שלו ועם הבוס שלו, ואני לא יודע מה, ואישה עצבנית מכל היום שעבר עליה, שאין ביניהם שום הסכם וצורת תקשורת, וכל אחד רוצה שישמעו אותו לפני שישמעו את השני, ואז יש חוסר תקשורת. זה סך הכל חוסר תקשורת, הבעל הזה לא שונא את אשתו, והוא לא רואה אותה. הוא פשוט לא מפוקס כרגע, ואם הייתה תקשורת ביניהם, היא רק הייתה פונה אליו, והיא אומר לה, תקשיבי, בוא תני לי לאכול ולהתקלח, אני ארגע רגע ואחר כך אני אדבר איתך בכיף. אם הייתה תקשורת כזאת, היה יותר טוב. אז היא יכולה להגיד לו, תקשיב, זה משהו נורא דחוף, אז בוא תפנה רגע את הלב ותשמע אותי. אז יש פה עבודה, יש פה עוול במרכאות. העוול הוא שאין פה הגדרת תקשורת. צריך לטפל בזה, אבל זה והתגובה לא קשור. אז בוא ניקח את כל העוצמה הרגשית הזאת ונטפל בה בפני עצמי, ואז יישאר לי רק השאלה, נגיד האישה תגיד לבעלה, תגיד, עבר עליך משהו היום? נראה לי שכן, אתה יודע, אתה לא מקשיב לי, זה מאוד כואב לי. אני לא צועקת, אני לא כועסת, אבל אתה יודע מה? נראה לי, אתה צריך קצת להירגע, יש לי משהו נורא חשוב על הלב. תירגע, תתאפס על עצמך, אני רוצה לדבר איתך. איזה יופי. זאת אומרת, היא כן ביטאה את הדין, אבל בצורה ממותקת, המתיקה את הדין. היא לא הביאה את כל מה שעבר עליה כל החיים לתוך השנייה הזאת שבעלה לא הקשיב לה בדיוק. וככה אנחנו מתנהלים כל הזמן. כל פעם שמשהו מדליק לנו את הדין, בלי שום פרופורציה, אנחנו שופכים לתוך זה מה שעבר עלינו כל החיים. למה? כי אנחנו לא מטפלים בעצמנו. ואז הדין נהיה דין קשה, דין תמה. והעבודה שלנו זה להמתיק את הדין, לא לבטל אותו. בוא אני אטפל בעצמי, ואני אפסיק לסנוע את כל העולם על חשבון כל מה שקרה לי, ואחר כך אני אראה מה המציאות. מציאות שיש פה בסיפור הזה חוסר תקשורת. ואם נגיד שהבעל יש לו איזה קטע שהוא בכלל לא מסוגל לדבר עם אשתו, אז בוא נביא דין ונברר למה. אני מאיימת עליך, אני מפחידה אותך, זה סיפור שלי, זה סיפור שלך, בוא נראה מה קורה, בוא נלמד לתקשר, יש פה דין. בוא נלמד לתקשר. זה לא נעים לדבר על זה, אבל זה מציאותי. אבל כשכל אחד מביא את הפיצוצים שלו לתוך הדבר הזה, אז זה לא מציאותי. אז זה דין מבורר וממותק, וזה דין קשה שאנחנו לא מאכלים אותו. רגע, לפני אבל. בוא תשאר עם מה שאמרתי. אני רוצה להרגיש שאתה שמעת את זה, אני התאמצתי להסביר את זה יפה. אז רגע, אז תן לי את הקרדיט, תכניס את זה ללב, אחר כך אתה יכול לחשוב על עוד שאלה, בסדר? אתה מדי מהר אומר את האבל. תהיה עם זה, תראה איזה יופי הסברתי את זה. תהיה עם זה, תחשוב על זה, בוא נלך למישהו אחר.
זה עניין של הרמה, זה הרמה,
זה לא רק ענווה, יש פה עוד הרבה יותר מזה, זה הבנה, זה הבנה שיש מקום לדין, רק צריך לברר אותו, יש את החלק שלי ויש את המציאות, זה הבנה. כי כשאני לא מבין את זה, אני מערבב את זה, אני מערבב את זה, זה נהיה ניטרוגליצרין, זה נהיה פיצוץ. לא, אז אמרנו, יש לפני לתקשר, אני הולך לטפל בחלק שלי. אם אני לא מטפל בחלק שלי ואני שופך אותו על השני, אני לא יכול לתקשר. התקשורת היא אחרי שכל אחד אומר, הנה החלק שלי, אני מטפל בו ביני לבין עצמי, ביני לבין בוראי, אחר כך אפשר לתקשר. אין עומס במערכת. אם בן אדם עושה את העבודה שלו עם עצמו, אין סיכוי לתקשורת. נכון, 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 זה ענווה, זה ענווה. כן. אני לא שומע אותך. אני עדיין לא שומע אותך. או שתגביר את הקול או שתיקח מיקרופון. הנה רגע, הנה יש לך מיקרופון.
אני אומר את הדוגמה שרב נתת לגבי ה... מה? לגבי ה... בסופו של דבר שאת הכעס ביררו אותו בדיוק לנקודה הנכונה עכשיו. זה, כאילו, הבנתי את זה, אבל באותו רגע שאמרת שהכעס כאילו זה דבר שלכאורה מותר, כאילו, אם ככה הבנתי את זה, בהתחלה אמרת,
כן, אמרתי שהחוויה של הכעס היא לא דבר אסור. לפעול איתו כדי לפגוע בשני זה אסור. אבל עצם הרגשת הכעס, לא רק שזה לא אסור, יש בזה גם נקודה של אמת שצריך לברר אותה. זה מה שאמרתי.
כן, אני פשוט עלה לי באותו רגע משפט שאומרים ש... כל הכועס, אז כאילו עובד עבודה זרה.
כל המשפטים שמדברים בגנות הכעס, לפי הבנתי, הם מדברים בכעס פעיל שפוגע בשני. אבל החוויה של הכעס שהיא לא מעובדת ומתעוררת, זה דין. אם עובדים על זה נכון, יוצא מזה תועלת. אז לפי הבנתי, המקומות שמדברים נגד הכעס, הם מדברים נגד הפעלת הכעס באופן שפוגע במישהו. זה משהו אחר. כך אני מבין. הקדוש ברוך הוא לא כועס. מה, כועס את עצמו. כן. כן. לא הבנתי את השאלה. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. ומה שהוא רוצה לעשות, זה לתת לצדיקים את האפשרות להמתיק את הדין. בטח שהוא יכול. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא רוצה שבני אדם צדיקים יעזרו לבני אדם לא צדיקים לעמוד בדין. כל ישראל ערבים זה בזה. אם כל אחד היה צריך לעמוד לבד מול הדין, אז באמת הסיכוי היה מאוד קלוש. אבל אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. אז יש לנו כמה ערבים שיש להם מספיק כסף לחסות את החובות שלנו ולדאוג לנו. אז ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם זה היה רק מול הדין הקשה, אז שם ירחם.
הרב, אני בהמשך למה שאמרת, אבל באופן עקרוני נניח ש...
אני לא שומע אותך.
באופן עקרוני שקורה איזה משהו נניח, ובן אדם כועס, אז כאילו אפשר להגיד אולי שזה, לא יודע, במרכאות, באופן טבעי, זה כאילו בא באופן טבעי כזה שהוא כבר הוא, לא? ובכל זאת...
אנחנו לא מתנהגים באופן טבעי, אנחנו יהודים. גויים מתנהגים באופן טבעי, חיות מתנהגות באופן טבעי, אנחנו יהודים. ולכן אנחנו יכולים לבחור איך להתנהג. וכל אחד יש לו את הנקודה של הבחירה שלו, איך הוא משנה את הטבע שלו. אנחנו אנשים מיוחדים, אנחנו יכולים לשנות את הטבע שלנו, להתגבר, להיות אל-טבעיים. כל התאפקות ממשיכה לרע זה דבר אל-טבעי, זה הגדולה שלנו, זה המעלה שלנו. נכון? באופן טבעי היינו עושים שטויות בקצב. אז אנחנו מתגברים, זה המעלה שלנו, בזה אנחנו בני אדם. עזרת השם. כן. סליחה? אם אני מסכים, אני צריך להסכים לרמב"ן? מה, אתה צוחק? לא הבנתי את השאלה. אני... כן, הבנתי מה שאתה אומר. אני לא סמכות להסכים לאף אחד. אני מאמין בכל הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום. כולם קדושים. למה אני צריך להסכים? תראה, אנחנו עכשיו יכולים לעשות עכשיו דיון, להביא את כל המקורות של כעס ולטפל בזה. אם אתה רוצה, אפשר לעשות את זה, אז בוא נעשה את זה. אסר כעס מלבך. איך אמרנו שעושים את זה? מבררים את זה. הרמב"ן לא אומר, תקשיב, ברגע שאתה מרגיש כעס, אתה פשוט בן אדם גרוע איך אני מסיר את הכעס? אני לא מדחיק אותו ואומר שהוא לא קיים, אני מסתכל עליו, רואה את החלק שלי, מברר אותו, ממה שנשאר אני עושה דין קדוש, ואני מסיר אותו מהלב שלי. אני לא מחזיק אותו בלב שלי. גם התורה אומרת, עוד לפני הרמב"ן, לא תשנא את אחיך בלבבך. אסור להחזיק בלב רגשות שליליים. מצד שני, אסור לי גם לפגוע בשני עם הרגשות האלה. אז מה אני עושה? אני חייב להוציא את זה, לטפל בזה, ולא להשאיר את זה בלב. זה כבר התורה אומרת, זה מה שאמרנו, אין שום סתירה. אל תשאיר את זה בלב, תסיר את זה מהלב. אבל איך? אנחנו הולכים עוד צעד. איך עושים את זה? מסתכלים בזה, רואים את החלק שלי, מטפלים בזה, מבקשים עזרה מהשם, ורואים את החלק של השני, ומשאירים את זה לדבר שאני יכול להביא תועלת, להוכיח אותו ולעזור לו. אין שום סתירה. כן. רבנו אומר שיש שני שלבים בטיפול בכעס. השלב הראשון הוא לא לפעול איתו אכזריות. זאת אומרת, לא לאפשר לאנרגיה הזאת שמתפרצת לפגוע במישהו. לא לפעול בכעס או אכזריות. השלב השני הוא עבודה יותר פנימית, להפוך את הכעס לרחמים. איך אני יכול להפוך את הכעס לרחמים? או לפי מה שאמרנו, להמתיק את הדין. זה בלתי אפשרי, אלא אם כן אני מזיז את כל הנגיעות שלי לגבי הנקודה הזאת, ואז אני יכול לרחם על השני, אבל זה עזר לי שכעסתי, כי כשכעסתי הבנתי איפה הוא שוגה. עכשיו עם הרחמים אני יכול לעזור לו. מבינה? תמיד יש לי אפשרות לקחת את הדברים לשני כיוונים. אז שוב, נחזור לנקודה הראשונה. אם אני כועס או שונא או יש לי התנגדות למישהו, אז תמיד יש לזה סיבה אמיתית. ולמה אני ראיתי את זה והוא לא? לא בגלל שאני חושב את עצמי, אלא בגלל שכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ובדיוק כמו שאני רואה בו דברים שהוא לא קולט, אז גם הוא יכול לראות בי דברים שאני לא קולט. אז זה לא הופך אותי לעליון. כל אחד רואה יותר טוב את הרע של השני מאשר את הרע של עצמו. אף על פי כן, אם אדם לא תופס שגם הוא באותו סיפור, אז נכון, הוא יכול להפוך את זה לגאווה ולהתנסות. אבל אם הוא יבין שזה בדיוק אותו דבר גם מהצד השני, אז לא יהיה פה שום התנסות. מה זה התנסות? אני רואה משהו שהוא לא רואה. למה? כי הוא לא רואה. אבל יש גם דברים שאני לא רואה. אז זה שאני רואה חסרון אצל השני, זה לא הופך אותי ליותר טוב ממנו. זו תכונה אנושית שבן אדם קשה לו לראות את החסרונות של עצמו. וזה עוזר לי נגד גאווה. אבל אם בגלל הפחד מגאווה, אני אף פעם לא ארשה לעצמי להרגיש רגשות שלילים לאף אחד, אז אני מאבד את היכולת לעזור לו. מי יעזור לו? הוא לא רואה את הבעיות שלו, אני משחק אותה צדיק, אז הוא מסתבך. אז מי יעזור לו? אף אחד לא יכול לעזור לו. כן. כל הפוסל במומו פוסל. רגע, לאט לאט. נכון, זה אותו היגיון. רק שזה דברי חז"ל וזה לא יודע מי אמר. בכל אופן, לכל דבר יש כמה וכמה צדדים. אם אני רואה חסרון במישהו, אז אמרנו, הפוסל במומו פוסל זה החלק שלי. אם אני רואה רק חסרונות באנשים, ואני כל הזמן עסוק בלשפוט אותם ולהדריך אותם ולהוכיח אותם ולהתנסה מעליהם, אז אני בסרט רע. עכשיו, אם אני אומר, זה הכל רק סיפור שלי והם כולם צדיקים וקדושים, אני רק ממציא דברים וכל מה שאני רואה זה רק אני רואה את עצמי, אז אני גם בסרט רע, בדיוק. אז יש גם וגם. זה הבירור, הפרדה. הדבר הראשון זה לראות את עצמי. כל הפוסל במומו פוסל. אם אני משתולל, אז יש פה סרט שלי. ויכול מאוד להיות שזה נוגע לי באיזה עצב חשוף, באיזה סיפור שלי, ואני צריך לעשות את הבירור. למה אני מגיב ככה? אולי גם אני כזה, אולי זה נוגע בי בנקודות שכואבות, אני צריך לעשות את הבירור שלי. אחרי. נכון, נכון, ברור. זה גם מה שאמרנו כאן, שמזמנים לאדם משהו. אז נגיד הבן אדם הזה שזימנו לו משהו לראות, ובעצם זימנו לו לשפוט את עצמו. טוב, אז הנה, עכשיו הוא אומר, וואי, זה בדיוק הסיפור שלי. אוקיי, זה שלב א', שלב ב', ראית פה עוול. יש גם מציאות אובייקטיבית. ואם אתה חלק מהמציאות הזאת, זה חובתך לנסות לעזור. זה לא רק הסרט שלך והכל זה וירטואלי. זה גם וגם, אבל לפני שאתה עושה את הבירור שלך, אתה לא יכול לפעול במציאות, כי אתה מעורבב, אתה פשוט מעורבב. לפני כמה זמן דיברתי עם איזה מישהו בטלפון, ניסיתי להעביר לו דבר מאוד פשוט. נגיד שהשעה 9:50, תראו לעצמכם שיחה כזאת. אחד שואל את השני, מה השעה? אמר, תראה, קשה לי לענות לך. כשאתה שואל אותי מה השעה, אז זה מזכיר לי את סבתא שלי, כשהיה לה שעון בבית, תקשיב, אני צריך ללכת, מה השעה? למה אתה מתקיף אותי? אני לא מבין. תראה, אני דיברתי איתך יפה, התחלתי להסביר לך דבר מאוד פשוט. למה אתה מתקיף אותי? תראה, אני לא מתקיף, אתה רוצה לדעת מה השעה? לא יכול לדבר איתך, אתה פשוט גומר אותי. מכירים שיחות כאלה? אני לאחרונה ניהלתי כזו שיחה, רציתי פשוט לתלוש את השערות. אני שואל אותך מה השעה, ריבון העולמים, תענה לי מה השעה. אתה יודע מה? אני לא אשאל אותך מה השעה, עזוב, אני לא יכול לדבר איתך. למה אתה כועס עליי? יואו! אני לא כועס עליך, אני שואל מה השעה. אבל הנה, עובדה שאתה כועס עליי, אני לא יכול לדבר איתך, אולי נדבר עם אשתך. אני לא מבין מה אני אסגר איתך. מה זה הדבר הזה? זה בן אדם שהוא כל כך מעורבב רגשית באיזה סיפור, שלא ידע, אולי כל החיים יש לו שאלה אותו מה השעה והתכוונה לפגוע בו. ועכשיו שואלים אותו מה השעה, או כשואלים אותו מה שלא יהיה, הוא לא מסוגל לענות, הוא עסוק בלהתגונן מפני איזו התקפה דמיונית שלא קשורה אליי בשום צורה. אבל הוא לא מסוגל לענות עניינית. אז אין תקשורת. עכשיו, אני גם לא יכול לעזור לו, כי הוא עכשיו רב עם איזה משהו דמיוני. כן? אם הוא היה הולך לקבל עזרה, היו אומרים לו, תקשיב, אתה בסרט, ואתה לא מסוגל לתקשר עם אף אחד, או עם אנשים מסוימים שמזכירים לך את אבא שלך, או אני לא יודע מה. אז אתה מוזמן לשים לב איך התגובה שלך מתנהלת, ולראות שאתה פשוט בסרט, כשתגמור לטפל בזה, תפגוש את המציאות, ואז שאלו אותך מה השעה, תגיד 9:50. אבל עד שלא תטפל בעצמך, אתה לא תצליח לענות על השאלה הזאת, ואתה גם תסנה אותו ותמציא סיפורים. אני בטוח שהוא, אני לא בטוח, אין לי ספק שהוא חושב שאני בן אדם תוקפני וכעסן, והוא גם סימס לי מתי נוכל לדבר בנחת, כתבתי לו שאין לי אפשרות לדבר. אני לא יכול להגיד לו, תקשיב, אני לא יכול לדבר איתך בנחת כי אתה פשוט מטורף. לא, זה אחד אחר. יש הרבה אנשים. ואני רוצה שיהיה מובן, שלא יהיה אי הבנות, אני לא שונה מהם. אני לא שונה מהם, כי גם אני בסרט שלי, גם כן בסרט. ואני לא קולט, אני צריך שמישהו יבוא ויגיד לי, תקשיב, מה הסיפור שלך? למה אתה מגיב ככה? למה אתה, אני גם אגיד אותו דבר. למה אתה אומר לי ככה? מה עשיתי? הוא אגיד, תשמע, אתה לא קולט, פשוט לא קולט.
אבל כשהרב בסרט
רמה ובסרט אימה. לא יודע.
אם אתה בסרט כזה,
אני אגיד לך מה אתה יכול לעשות. אתה יכול להגיד לעצמך, אם גם מי שמלמד תורה הוא בסרט והוא מאמין שאפשר לצאת מזה, אז כנראה שאפשר לצאת מזה. זה מה שאתה יכול להגיד. מה רצית, שנשחק לך פוזה של מושלם ואז תאמין בי ותסגוד לי? איזה שטויות. אני בן אדם, אתה בן אדם, אני מלמד תורה, אני בסרט, אתה בסרט, ובתורה מלמדים איך לצאת מהסרט. בסדר?
אתה לא אמור להיות בסרט אותו משלי?
אני לא יודע, מה זה משנה? אני מסוגל להבין שאני בסרט. ואני מסוגל להסביר את זה. אבל בסרט שאני נמצא, אני צריך עזרה גם כן, כמו כל אחד. אז בוא נגיד, אם אתה דבר איתי על המקום שבו אני תקוע, אתה תשמע בן אדם הזוי. אז אני אשתדל להבין מה המקום הזה ולא לדבר איתך על זה. אתה מבין? אבל אני מדבר פה על העיקרון. זה רק עיקרון. וכל אחד יש לו את הסיפור הזה. כל אחד יש לו את הסיפור הזה. איך? תלוי מה, תלוי מה. כל, השאלה מאיפה זה בא. כל מפגש בין בני אדם יש בזה שני צדדים. ואם מתעורר בי כעס ודין ורוגז ושנאה, יש פה שני צדדים, אבל אני לא יכול לראות מה החלק שלו, אם יש לו בכלל חלק, אולי זה רק סרט שלי, זה גם אפשרות, אני לא יכול לראות. יש מצב ויש מצב, בטח שיש מצב. אני צריך קודם כל לבדוק את עצמי. אני צריך קודם כל לבדוק טוב טוב את עצמי, מה הרגשות שעולים בי ומה המקור שלהם. אחר כך אני יכול לנסות לראות מה קרה במציאות. כי אם אני לא עושה את זה, אני כל כך מעורבב עם הרגשות שלי, שאני פשוט מקרין אותם על השני ואין פה שום תקשורת. הדוגמה הכי טובה זה בן זוג. שכל אחד בא עם הסרט שלו ועם הילדות שלו ועם הציפיות שלו ועם הפחדים שלו ומקרין את זה על השני. עכשיו, לך תתקשר בכלל, וכל אחד יש לו קודים לכל מיני מושגים. אחד כשהוא אומר אהבה, הוא מתכוון לשושנה אדומה, והשני, אהבה, מתכוון שידברו איתו, ואחד מתכוון אהבה שלא יודע מה. כמה קצרים יכולים להיות על אי-הבנה של מילה בכלל? וכמה יכולים להתלהט מזה שבן אדם השני לא מגיב כמו שאני מצפה בדמיון שלי, כי אני לא ביררתי את הדמיון שלי. אז זה לא ביום אחד, אבל זה הנקודה של ההתבודדות. הנקודה של ההתבודדות שבן אדם ילמד לבטא את עצמו, להרגיש את עצמו, להכיר את עצמו, ולבקש עזרה להתרפא מהסרטים שלו, ולאט לאט הוא יוכל להפריד ולראות. לפחות הוא יוכל לראות, הכעס שלי הוא לא פרופורציונלי לסיטואציה. סימן שהתגובה שלי מורכבת מסרט שלי ועוד מציאות שאני לא יודע מה היא. ישבנו פעם כמה חברים ודיברנו על ביום העצמאות, ההתייחסות למדינה, לדגל ישראל, לציונות, זה נושא מאוד טעון. ואחד שם התחיל להידלק ברמות, משהו מטורף, מה, לא, והם, לא נגיד על מה הוא דיבר, אבל, והם, ואיך הם עשו, והם הרסו, והם בא, אז חבר אחר אמר לו, תקשיב, אתה בסרט, הוא אומר, למה אני בסרט, זה מה שאני חושב, וגם הרב ארז חושב ככה, אמרו לו, תקשיב, אל תערבב אותי מה שאתה חושב. מה שאני חושב, אני חושב, ואיך שאתה מגיב, זה מעורבב עם סרט שלך. ואם אני הייתי מדבר על זה, יכול להיות שהייתי אומר את אותם מילים. אבל בלי כל הדבר הזה של וואה, הדבר הזה הוא הסיפור שלך. אל תערבב את זה, כי אי אפשר לשמוע מה אתה אומר שאתה כל כך מעורבב. אז כשבן אדם עושה עבודה, הוא יכול להתחיל להפריד ולראות התגובות שלי, הן לא קשורות למציאות. זה כעס, זה שנאה, זה פחד. זה סרט שלי שאני מערבב אותו עם המציאות. אבל אם אני עושה עבודה, ואם אני מתבודד, ואני מדבר עם השם, ואני משתף אנשים קרובים במה שעובר עליי, אז יש סיכוי לאט לאט שאני אגלה מה המציאות. ואז אני אוכל לתקשר איתה בפשטות. מה השעה? 10. טוב, מחר שהשעה 10, אז שאלה אחרונה, כן. זה הרמז, כן. כן, כן. כן, כן, מי שאחרייך. כן. כן. שאלה טובה. קודם כל צריך לדעת שהדין הוא דין תורה. כל הדינים והגבולות והצדק והיושר זה כתוב בתורה. אז נגיד גם ביחסי אנוש, נאמר שהיית מדברת על בעלך, נשואה? זאת השם, קרוב. אז נאמר שאת מדברת על בעלך, ואת אומרת, לא נראה לי, כן נראה לי, אז על פי התורה, זה חובה ששני בני הזוג מחויבים לה לעשות את המאמץ העליון ביותר, להגיע לתקשורת ולקרבה. זהו הדין של התורה, זה לא סתם שני אנשים שגרים ביחד. עכשיו, לגבי אדם סתמי, שאני לא מחויב לו כעובד שלו, כפועל שלו, כרב שלו, כאבא שלו, כבן זוג שלו, אני לא מחויב לו בשום יחסי אנוש שהתורה מגדירה אותם, שזאת המחויבות. בן אדם סתם, אז ברור ששם הבחירה היא לחלוטין, לחלוטין, מתחילה, גם, 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 גם בכל היחסים האחרים הבחירה מתחילה ברצון, אבל פה זה רק רצון. את רוצה קשר או לא רוצה? אם את לא רוצה, לא עשית עוול לאף אחד, את לא חייבת. צריך לעשות השתדלות להסביר את זה בצורה שלא תפגע. אבל בדרך כלל האנשים שעושים מניפולציות על השני, הדבר הראשון שהם עושים זה הם נפגעים על החשבון, כדי שכבר הם יוכלו על חשבון זה שהם נפגעו להשיג את החברות וכל מיני דברים שהם רוצים. אז תנסי לראות מה קורה פה באמת. נקודתית, א', אני רוצה או לא רוצה? אני חייבת לה משהו או לא חייבת? פגעתי בה באמת או שהיא רק משחקת בי? אם פגעת בה באמת, תבקשי סליחה, אם את לא רוצה קשר, אל תעשי קשר. אני היה לי חבר שהייתי איתו תקופה ארוכה במין סוג של חברות. ואחר כך עשיתי בדיקה עם עצמי אם אני רוצה באמת להמשיך או לא. וראיתי שאני גם פגעתי בו בכל מיני דברים, שלא שמתי לב, כי גם אני בסרט. ובאתי ודיברתי איתו, והיה לי בראש שני דברים. אחד, על מה שפגעתי בו אני צריך לעשות תשובה. אני צריך להגיד לו, תקשיב, אני פגעתי בך בנקודות מסוימות שלא הייתי מתחשב, לא הייתי רגיש, אני רוצה לבקש סליחה. ועשיתי את זה, הוא אמר, לא, זה בסדר, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שננקה את השולחן לגמרי, ואני רוצה להגיד לך שאל תתייחס לזה בקלות ראש, כי אני לא מתייחס לזה בקלות ראש, וזה ממש לא בסדר. ואני, ברור לי שזה פשוט, הייתי ממש לא בסדר איתך. אני רוצה שתבין שאני מבין את זה, ואני מצטער על זה, אני לא סתם זורק לך סיסמאות. וברוך השם, בנקודה הזאת השארנו קו, אני באמת הבאתי סליחה וחרטה אמיתית על משהו שבאמת לא הייתי בסדר, והוא באמת צלח, ניקינו את השולחן בנקודה הזאת. חוץ מזה, הייתה לי עוד כוונה אחרת לגמרי בשיחה הזאת. לבדוק את עצמי, האם אני מעוניין בהמשך הקשר הזה, החברי או לא. ובפגישה הזאת התחבר לי שלא. אז בעצם מה שקרה, את מה שהייתי צריך לתקן, תיקנתי, זה לא אומר שאני חייב להיות חבר שלו לנצח, אולי פעם זה ישתנה, אבל תכלס, אני לא מרגיש שזה מתאים לי, וזה בסדר גמור. אבל זה שני דברים, אם פגעתי במישהו, זה לא אומר שאני חייב להיות חבר שלו לנצח, על חשבון זה שפגעתי בו, אני צריך לעשות תשובה, ולראות אם זה מתאים לי או לא מתאים, אולי זה פעם מתאים לי, אולי פעם זה לא מתאים לי. הרבה יחסי אנוש הם בנויים בצורה מעוותת על חשבונות סמויים של תראה, עשיתי לך טובה, אז אתה חייב לי. הייתי איתך נחמד, אז תתנחמד אליי. וסבתא שלי הייתה חברה של סבתא שלך, אז אתה יודע, זה פשוט עניין של לכבד את אבותינו. ובכלל, אתה יודע, אתה פגעת בי, אז אתה חייב... מה זה פגעת בי? כשהתקשרתי אליך, לא היית מספיק נחמד אליי. ולא ענית לי כמו שרציתי, ולא נתתי, לא נתת לי לדבר איתך שעתיים. ופשוט בגלל זה אתה חייב להיות חבר שלי לנצח. יש כאלה דברים מזויים ביחסי אנוש. האדם פוגע בשני, תוכן אותו שעתיים, וכשהוא נהיה קצת בסוף קצר, הוא כועס עליו שהוא לא נתן לו עוד שעתיים, ועל חשבון הפגיעה הזאת, עכשיו הוא חייב להיות חבר שלו 20 שנה. אנשים עזועים, מה זה? ועכשיו, והוא תופס על השנייה את הרגשות אשמה שאני תובע בהם, ומתלבש על זה, ומשם מפעיל אותי עד אינסוף. לצערנו, הדברים האלה קיימים גם בין זוגות ובין הורים וילדים שמפעילים אחד את השני, כל אחד תופס את הקטע של השני. אז צריך ללמוד לזהות את זה ולא להיות מופעל. אם אני מופעל, אני לא יכול לבחור. ואם אני לא קולט את הרגשות שלי, אני תמיד מופעל. אני לא אומר, יואו, למה דיברתי איתו שעתיים? כי אני מרגיש אשם, אני צריך לחפר לו. אבל בעצם עשיתי לו כלום, אז מה הוא רוצה ממני? רוצה את קרבתי, רגע, ואני רוצה? לא. אז תקשיב, אני לא רוצה. כאילו פשוט להכיר את עצמי. למה לא אמרתי את זה עד עכשיו? כי אני מלא רגשות אשמה. אבל זה לא קשור, אני פשוט לא רוצה. אני חייב לו משהו, רגע, בוא ננסה להתרכז. חייב לו? לא, אני לא חייב לו כלום. אני רוצה? לא, אני לא רוצה. אז למה אני לא משתחרר מזה? כי אני נורא אשם. אבל בעצם אני לא רוצה, וזה מכביד עליי, והאמת היא שזה גם לא עוזר לו. אז למה אני ממשיך? לא יודע, חייב עזרה, אולי נתעץ עם מישהו, איך להפסיק. טוב. שנה טובה ומתוקה.